נוזיר, דף סמר ד', השיעור מתחיל בעזרת השם, 3.5 שורות האחרונות של הדף הקודם בנקודותיים, כיצד יורד. אז למדנו במשנה באופן שכזייס מנמס צף על פני המים. מביאה הגימורה את הדין הזה של תומו צופו. יש כאן חידוש שתומה שצף על פני המים, אז הכלל הוא הרי שסופק תומו בשוס הרבים תויר, סופק תומו בשוס היוחי תומק. אז אם יש ספק האם הוא נגע בתומה שצף על פני המים, אז מקילים במקרה של הספק ואומרים שהוא טהור. נלמד בפסוק כמו שמיד נראה. והברייסה נוקטת שרץ, וכמו שמבואר בתויספס, על פי המשך הגימורה, שלאו דווקא בשרץ, אלא בכל ספק של תומה הסמגה, דהיינו שהספק הוא האם הוא נגע בתומה או לא נגע בתומה, אז מקילים בתומו צופו. מה שאין כן, שר דרכי התאמות, כמו שנראה לאלון, או יל וכדומה, בזה לא נאמרה כולזו. אומרת הגימורת סופו אינו מטמו לעניין שרץ, וכמו שאמרנו לא דווקא שרץ, אלא שרץ הוא מטמא במאגו, והמקור בפסוקים הוא משרץ, משם למדים לשאר תומס מאגה. נתניה, סופק תומו צופו. למשל, יש מים שבכלי או בקרקע לפי תנקה מעין הבדל, ושרץ צף על פני המים, וספק האם הכלי או האדם נגע בשרץ או לא נגע. בין בכלים, בין בקרקע, בין שמיים בכלים, בין שם בקרקע, תהוירו, במקרה שספק מכלים אפילו באופן שזה ברשוס היוחיד. רב שמעון אומר הוא מחלק. אם המים שבהם צפה תומה הם בכלים תמיו, דהיינו אם יהיה ספק תומה ברשוס היוחיד נתמה. רק אם המים הם בקרקע, תהוירו, במקרה שספק אפילו ברשוס היוחיד. מה הייתה אמת את הנקמה? אומר רבי צחוק ברבו דימי. כסי מצד אחד כתוב בכל השרץ השוירץ. משמע כל מקום שהוא שוירץ, אחד משמוין השרוצים שמתמים באחרי מסרסום, אז הוא מתמא אפילו שהוא צף על פני המים. הוא כסיב על אורץ, משמע דווקא כשהוא מונח על הארץ ולא כשהוא צף על פני המים. או כיצד ניישב את הסתירה? ודאי מגוי, אם ודאי הוא נגע בשרץ, תומה בכל מקום שהוא שורץ. סופק מגוי, אז רק על אורץ, אבל אם הוא צף, אז תוהר. תויספס מביאים ספק. האם דווקא צף על פני המים, או הוא הדין שצף באוויר, שאדם זרק שרץ או שער תומה באוויר, וספק האם הוא נגע בכלי או לא, תספס נשארים בספק. ורב שימן מי טיימה, אומרו לכסיב, אך מיון. כתוב פסוק, אך מיון ובור מיק ומים יהיה תואר, ונגע בנבלוסם של השרוצים איתמו. אז הפסוק מצד אחד אומר, אך מיון ובור מיק ומים יהיה תואר. משמע שהשרצים שצפים על פני המים, הם תיאורים, הם לא מתמים במקרה של ספק. הוא כסי מצד שני הכתוב מסיים בנבלוסום איתמו. משמע, מנגע בנבלוסום איתמו, בכל מקרה איתמו. אוקיי, צד. צוף או אם השרוצים או שר התומס צפים במים שבקהילים, תומה. אבל במקרה של ספק, אם זה ברשוס היוחיד. אבל אם המים שבהם צף התומה הם בקרקע, שזה דומה למיון ובוער, אז תואר במקום של ספק. תונו רבונו מביאה הגימור הברייסה כל הניטולין והנגרורים. אז תויספס לשיטוסום שלהילה מסתפקו במקרה שצף על פני אוויר, הם מפרשים שכל העניין של הברייסה כאן זה דווקא בתוך המים. אדם שעומד במים וחברו משלשל שרץ, הוא נוטל שרץ בידו משלשל אותו, ספק נגע בו האדם עומד במים או לא נגע בו, או והנגרורים, אדם שגורר שרץ על פני המים וספק האם חברו שהוא במים נגע בו או לא, ספקון תומה מפני שאין כמונוחים. זה לא נחשב כתומו צופו, כיוון שיד האדם תופסת בשרץ. אבל והנזרוקין, אם האדם זרק שרץ, וכמובן לפי תויס הפני המים, ספייקון טויר. אבל, כמו שהזכרנו, תומו צופו זה רק בתומס מגה, כמו בשרוצים, למדים משרוצים לשאר תומס. ולכן בשאר תומס לא נקל. מביאה הברייסה, שלוש יוצאים מן הכלל דוגמאות. חוץ מן כזייס אמס, כזייס מנמס שצף וספק האם הכזייס הזה העיל על גבי כלי או על גבי אדם, ומס שמעיל על גבי אדם או כלי הם נטמאים, והמעיל על פני תומה, שיש ספק האם האדם העיל על פני כזייס, ותויסס אומרים שאפילו במקרה שהכזייס קבוע בקרקע של המערה, אלא האדם שולר במים הוא צף, לא משנה אם הטהרה צפה והתומה קבועה או להפך. אבל כאן, כיוון שזה ספק בתומס אויל, אז בזה לא נמרא כולזו. וכן, וכל דובו שמתאמה מלמעלו כלמטו. מה הכוונת הברייסה? מסבירה הגימורה לעיסוי הזהב וזובו. זהב וזוהר מתאמים גם מה שמעליהם וגם מה שמתחתיהם. זהב שיש מעליו כמה סמיכות וכדומה, גם הסמיכה העליונה שלו נוגעת בו בכלל, גם היא נתמת ממנו, עליון יש לזהב, וגם למטה, אם הוא יושב על אבן למשל, מתחת לאבן יש כמה מזרונים למשל, כולם נתמאים, וזה במקרה של ספק של תומו צופו או של תארת צופו, לא נקל במקרה של ספק בשוס היוחיד, כי רק בתום הסמגה נאמרה כול לזו. מביאה הגימורי כמה ספקות בעניין תומו צופו. בואי רומי ברחומי, מס בכלי, יש כזייס מן המס בכלי, וכלי צוף על פני המים, ונוצר ספק האם אדם או כלי וכדומה נגע במס. אם יש ספק האם הוא איל או לא, אז לא משנה, בכל מקרה בספק בושוס היוחיד יתמי. הספק הוא לעניין מגע, האם הוא נגע או לא. מהו? בוסר כלי אז לינן, והרי זה נוח. המת מונח בכלי, זאת אומרת שהוא נח, רק הכלי צף הפני המים. אוי בוסר, תויסס גורסים, בוסר מיה אז לינן. ולמעשה הכלי צף על פני המים, אז גם מה שבתוך הכלי נחשב כתום וצופו. אם תצלם בבשר כלי אז לינן ונחשב כנח, יש לי ספק נוסף. המת לא מונח על גבי כלי, אלא מייס על גבי שרץ. שרץ צף על פני המים, שרץ אחד משמוי נושרוצים שמטמא, הוא כבר מת, והוא צף על פני המים, ומעליו מונח כזה אייס מנמס. מהו? כיוון דהי תום הסרב. השרץ מטמא רק יום אחד, טובלים בערב כבר תאורים. והי, מי שנוגע במס, תומס שיבו, שבעה ימים מותמים. כמאן דמח סתום בכלי דמיה, אין קשר ביניהם, זה נחשב שהמת מונח בכלי, והוא לא נחשב כתומו צופו. או ידין מתומה סמיכתי, זה תומה אחת גדולה, זה תומה לגבי תומה, אז גם המת נחשב כצף. ואם תצלם כמאן דמח סתום בכלי דמיה בתום ודאי, ולא נקל בספק, שרץ על גבי נבילו, ונבילו צופו על פני המים. מהו? קימנת רוויו גם שרץ וגם נבילו, תומס ערב אינון. ממילא תומס סמיכתי וגם השרץ נחצב כצף, או ידילמה, יש הבדל ביניהם. היי נבילה מטמא בכזייס, והי כעדושו, שרץ מטמא בכעדושו. ממילא זה כן נחשב שהשרץ מונח בתוך כלי, והוא לא נחשב כתומוצופו. עוד איבויה, אפילו אם נאמר שבשרץ ונבילו זה נחשב כמו כלי, שרץ על גבי שרץ מהו? שתי שרוצים אחד על השני, והשרץ התחתון צף על פני המים. הנבד אחד שיעור הנינו, אז זה נחשב כאחד וגם העליון נחשב כצף, וגם במקרה של ספק, אם הוא נגע בעליון, אז הוא יהיה טהור, או ידיל מקים דמאפסה כמעדוד, אלוהי. כיוון שזה שתי שרוצים נפרדים, אז השרץ העליון נחשב כמונח בכלי, והוא לא כתום בצופו. ואם תצלם השרץ על גבי שרץ קים דמאפסה כמעדוד, כמאן דמנחה בכלי דומה, שרץ על גבי נבילו שנימויכו. הנבילה נמסה, והיא צף על פני המים, ומעליה השרץ מהו? כיוון נימויכו אב למשקה, ממילא אז השרץ הוא כתומה שצף על פני המים, כנבילה עצמה נחשבת כמים, או ידיל מאי או יכלו, הנבילה עדיין נחשבת כאוכל, אז השרץ לא צף על פני המים, ונחמיר מקרה של ספק. ואם בצלם עדו יכלו, הנבילה נחשבת כאוכל, והשרץ אינו נחשב כצף, שרץ על גבי שכבס זרע מהו? האם זה נחשב כצף על פני משקה או לא? ואם בצלם הקים נמסעקרי, כיוון שהשרב הזרע יוצאת מגוף האדם, אבל כאו יכלו ולא כמו משקה, אז לא נחשב כצף, שרץ על גבי מי חטוס, מי חטו זה אפר של פור אדומו שירבו עם זה עם מים, אז התערובת זה תערובת צמיחה. ומי חטו סוף נגע במים, מהו? האם המי חטו נחשבים כמים והשרץ צף על פני המים, או המי חטו, כיוון שהם סמיכים, הם נחשבים כמאכל, וממילא השרץ נחשב כמונח בכלי, והם בזה תקולה של תום הצופו. למעשה טויסס אומרים שאת היבוי יכלו לשאול בכל מים שירבו אותם עם אפר. אלא נקטו מי חטוס, כי כאן יש שתי צדדים לומר שהשרץ יחשב כתום וצופו. אחד, שהמי חטוס נחשבים כמים, וגם אם נחשבים כדבר סמיך, כאוכל, עדיין מי חטוס הרי מי שנוגע בהם שלא לצורך הזו נטמע, אז אולי זה כמו תום אחת גדולה? או שמה, זה שתי תומס נפרדות? ממילא, כל השאלות האלו מסתפקנו. מסיים את הגמור, לא ידינן מה הדין בכל השאלות האלו, תיקו, נשאר בספק. חוזר את הגמור אל דיני תומה עשה תהוים. אומר רב אמנונה, נוזיר ואויסה פסח שהולכו בקבר התהוים בשבי שלהם. נוזיר שנטמע במס באמצע נזירותו, והוא נטהר מתומתו, קיבל הזוי בשלישי ובשבי וכבר טבל. הוא כעת רק ממתין שיעריב שמשו. דהיינו שהשמש תשקע ואז הוא יסיים את הערתו. או יסה פסח, אדם שהיה טמא, והוא נטהר כדי שיוכל לעשות את קורבן הפסח. וביום השביעי, אחרי שהוא כבר טבל, קיבל הזוי וטבל, הוא עבר על קבר התואם. הדבר הזה נודע לו אחרי שכבר הוא קרב קורבן הפסח, או בנוזיר זה נודע לו אחרי שהוא כבר ישלים את ימי נזירות הטהרה שלו, והביא את הקורבנות. טהורים. כי יש בזה דין של טומאת הטהורים, הייתה עמדו להעלימה. אין כוח בטומאת הטהורים למסתר לסתור את הנזירוס או את הקרבת הקורבן פסח. מוסיף רובה, במשנה למדנו לא כך. מה למדנו במשנה? נוזר שבאמצע נזירותו נטמא, יורד לטוהר מטומאת המס. הוא נכנס למערה כדי לטבול מטומאת המס, ביום השביעי אחרי קבלת הזוהי, ואז אחרי שהוא כבר טבל והוא סיים את נזירוס הטהרה שלו, והביא את הקורבנות, אז התברר שבמערה הייתה טומאת הטהורים, תומה והוא כן סותר, שחז כסתומה תומה שחז כסתור תומה. דהיינו באופן שהיה מוחזק בתומה, ותוך כדי שהוא היה תומה מס, הוא עבר על תומה סתורים, אז אפילו שאחר כך הוא ניתר מהתומה הידועה לו, והשלים את נזירוס הטהרה שלו, אז לא מתארים בתומה סתורים. אומר לי, אמר לו רב אמנונה, מועדין אלו רבן נוזר שמחוסר תגלחס. המשנה עוסקת באופן שהוא ירד לדבול, זאת אומרת שעוד לא טבל, וכמובן שעוד לא גילח, כי הנוזר טוב מגלח אחרי תבילתו. ממילא הוא עדיין מחוסר תבילה ותגלחס, אז לכן מעמידים אותו בחז כסתומה אפילו שעבר על טומאת הטהורים. אני רב אמנונה דיברתי באופן שהוא כבר טבל ביום השביעי וכבר גילח, ואז הוא עבר על טומאת הטהורים, וזה נודע לו אחרי שהוא השלים את נזירוס הטהרה שלו. בזה אומרים שהוא כבר נחשב שהיה בחז כסתהרה, ואפילו שעדיין טהרתו לא נשלמת עד שיעריב שמשו, הערב שמש לא נחשב כחס כסתום, מכיוון שהשמש שוקעת מאליה. אומר לי רובה, אמר רובה לרב אמנונה, אם כך, אין ויכוח בינינו, אף אנו מדין אנור בויסה פסח, שהוא כבר טבל, דלא יהיה מחוסר ולא יהיה כלום, והוא עדין בנוזר שכבר טבל וגילח, שכבר לא מחוסר שום מעשה, רק שקיעת השמש, באופן כזה אני מודה לך. אומר להבאי לרובה, למה אתה מודה באופן כזה? והוא מחוסר הערב שמש, עדיין לא יריב השמשו, ממילא הוא כן עדיין בחז כסתומה. הוא אמר לי, שמשה ממילא ערבה, כיוון שהשמש שוקעת מאליה, אז הוא כן עכשיו כבר בחז כסתהרה, שטומאת הטהורים לא תטמא אותו, אם היא נודע אחרי שהוא ישלים לנזירותו. אומרת הגמרא, ואף אביי עוד רבי, אביי עצמו שהקשה במחוסר הערב שמש, הודה במקרה אחר, שלסברה ששמשה ממילא ערבה. היכן רואים שהבאי חזרה בו? דתניה. הברייסה הזו עוסקת לגבי קורבן יולדת. כתוב בתורה בתחילת פרשת תזריע, אישה שיולדת זוכו התמאה 7 ימים, ואחר כך עד 40 יום זה ימי טהרה. בימים האלה היא לא יכולה להיכנס לביס המקדוש, לאכול בקודשים, אפילו שהיא כבר טבלה. ורק ביום 41, אז מביאה את הקורבנות. בנקי וזה כפול. התמאה 2 שבועות, ועד 80 יום התוו לסיוע עם אורך, שאסורה להיכנס לביס המקדוש ולאכול בקודשם אפילו שהיא כבר טבלה. ביום 81 היא מביאה את קורבנותיה. מה קורה אם היא ילדה פעמיים? או נפל, או ולד בן כיום, נפל שכבר יש לו 40 יום, אז היא חייבת שתי קורבנות. אבל למדים מפסוקים, שבאופן שהלידה השנייה, ההפלה השנייה, הייתה בתוך מלויס, עדיין שלא הסתיימו עדיין ימי הטהרה שהיא ממתינה כדי להביא את קורבנותיה ללידה הקודמת, היא נפטרת בקורבן אחד על שניהם. זה כמובן שהיה חג בנקייבה שיש 80 יום, בזוכו שכל הימים זה רק 40, אז לא ייתכן שאחרי 7 ימי טומה שנשארו 33 יום, היא תתעבר ותפיל ולד שיש לו 40 יום, אז בנקייבה זה שייך. אומרת הברייסה, יוי מלויס, אם היא פילה ביוי מלויס ביום 81 או אחר כך, טוב היא שתי קורבנות על הלידה הראשונה ועל הלידה השנייה. אבל תויך מלויס, אם היא הפילה בתוך ה-80 יום של הלידה הקודמת, לא היא טוב היא. היא נפטרת בקורבן אחד על שניהם. ממשיכה הברייסה, יוכל לא טוב היא על הלידה של לפני מלויס, אבל טוב היא על הלידה של לאחר מלויס. שתי המילים הבאות מיותרות. דהיינו, באופן שילדה 3 ולודס, היא ילדה נקייבה. אחרי 64 ימים, 14 יום של טומה, היא התעברה, 40 יום אחר כך, עדיין יום 64, היא הפילה. ואז היא שוב, אחרי 14 יום, היא שוב התעברה, ואחרי 64 יום, היא הפילה נפל שלישי. אבל זה כבר אחרי 80 יום, מהלידה הראשונה. אז אולי לא תיפטר בקורבן אחד, כי כבר עבר המלויס של הלידה הראשונה כבר אחרי 80 יום. תלמוד לא אמר, ובמלויס ימי טהורו, ביוי מלויס טובי, תויך מלויס לא טובי, כל תויך מלויס בין הלידה השנייה, בין הלידה הראשונה, היא נפטרת בקורבן אחד. ולמה כך הוא? אומר רב כהנא שיין נאוכה דמחסר הקורב, כיוון שעדיין לא יצא לשעה שראויה להביא קורבן על הלידה הראשונה, כרי בתוך ה-80 יום היא הפילה שוב, ואז יש לה שוב 80 יום שאסורה להיכנס לבית המקדוש, עדיין לא הגיע הזמן שתוכל להביא את הקורבנות, ולכן גם הלידה השלישית נכללת בתוך קורבן אחד שמביאה גם על הלידה הראשונה. והתקשנו בזה גם במקרה שהיא ילדה אחרי מלויס ביום 81, אז למה היא צריכה להביא שתי קורבנות נפרדים? הרי אוס אמנם ממחסר הערב שמש, הרי מדובר גם באופן שהיא לא טבלה, היא סיימה את 14 מיתומי, היא לא טבלה, ועברו 80 יום, ועדיין לא טבלה, או שהיא טבלה ועדיין לא יריב שימשה, היא גם אסורה להיכנס לבית המקדוש. ובכל זאת אמרנו שכבר חיוב קורבן חדש, והיא צריכה להביא שתי קורבנות. מה ההבדל? הוא אומר לו אביי, מי שהקשה זאת, אביי ענה לו, שימשם ימי לערבם, דהיינו לא ימי בוהם, זה שהיא חסרה טבילה, זה לא נחשב כחיסרון, שרי מקווה לפניה יכולה לטבול, מה שאין כן בתוך 80, לא תלוי בה, צריך לעבור 80 יום, אלא אפילו ערב שמש, שזה לא בידה להשקיע את השמש, השמש חל לשקוע, בכל זאת זה לא נחשב כחיסרון, כיוון שהשמש מעצמה שוקעת, אז אפילו שהיא אסורה להיכנס לבית המקדוש, היא כן נחשבת כראויה להביא קורבן, כיוון שהשמש ממילא עורבו. ולכן, כל שהיא ילדה אחרי מלויס, אפילו שהיא עדיין לא ראויה להביא קורבן, היא כבר נחשבת כראויה, כיוון שהשמש ממילא שוקעת, וגם בטבילה הרי בידה לטבול כל רגע, ולכן יש חיוב קורב נפרד. הקופונים רואים כאן שהבעיה עצמו מודל הסברה, ששימשה ממילא ערבק הוא חזר בו אחרי שרוב ואמר לו זאת. עד כאן דף סמך דלת.